ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
בואו נעשה סדר ונתקדם. אנחנו מבקשים היום לקרוא את פרק ד' בספר עזרא. אם אנחנו לרגע עושים איזשהו סיכום ביניים, נתן לנו הפסקה מאונס שבוע שעבר, לפני שבועיים. אז אם אנחנו עושים סיכום ביניים, אז אחרי כל ההקדמות שהקדמנו, דיברנו בפרק הראשון על הצהרת גורשת, דיברנו בפרק השני על רשימת העולים, מי עולה לארץ ישראל, מי מגיע, ראינו את כל ההרכבה של הרשימה הזאת, נגענו שם בכמה דברים מיוחדים, מי היה לו, מי יכל לייחס את עצמו, מי לא יכל לייחס את עצמו, התעכבנו על הדברים הללו, ובפעם הקודמת עסקנו בפרק ג' מה קורה כשמגיע החודש השביעי, ואומר מגיעים הימים המיוחדים, לא משתמש בביטוי נוראים, דרך אגב, דבר שאני אשמח אם מישהו יחכים אותי, הביטוי ימים נוראים לא מצאתי אותו בכל ספרות חז"ל. זאת אומרת, זה ביטוי שמופיע במאמרים, גדולי פוסקי אשכנז, אבל זה נראה לנו כזה דבר ששגור על לשוננו, ימים נוראים, לא מצאתי בספרות חז"ל את הצירוף מילים המיוחד הזה. בכל אופן, מה שדיברנו בפעם הקודמת, מגיע החודש השביעי, ואני מזכיר שמה שדיברנו הרבה מאוד בפעם הקודמת, האם אפשר לבנות מזבח גם שבית מקדש, והסברנו שכל שיבת ציון המודרני, הרב קלישר, הרב אלקלעי, את מי עוד הזכרנו, הרב מהוליבר, כל האנשים הללו הלכו מסביב לעניין הזה שאפשר לבנות מזבח גם אם אין בית מקדש, וראינו את בדרישת ציון, ראינו כמה וכמה דברים מסביב לעניין הזה. הזכרנו שהמועד היחיד שחסר לנו בפרק ג' זה יום הכיפורים, והבאנו בשם הרב נרמוי שאירשלר ששמה התשובה זכר צדיק לברכה, שהתשובה לדבר זה מכיוון שעבודת יום הכיפורים היא בקודש הקודשים ואין מקדש, אז לא הזכירו את הדבר הזה. אין מה לעשות בבית המקדש ביום הכיפורים אלא את כניסתו של הכהן לפני ובפנים וכו'. וזה אמרנו, זה מה שעשינו מתחילת זמן חורף, ואנחנו בשעה טובה מוצלחת נמצאים בפרק ד'. בפרק ד' מפגיש אותנו בנושא שינבר אותנו לאורך כל הדרך. חלקים גדולים מאוד מספרי עזרא ונחמיה כתובים בארמית. עד עכשיו לא ראינו את זה הרבה, ראינו את זה קצת ברשימה בפרק ב', אבל עכשיו אנחנו כבר נתפגש פה בפרק שיש בו חלקים גדולים מאוד בארמית. מה שעשו בחלק גדול מהתנכים למיניהם, אז הרב זאב קרוב מקרני שומרון, שהוא נכדו של אליהו קורן, בעל תנך קורן, אז הוא במהדורות מסוימות הוציא איזשהו תנכון. מה?
תנכון של קורן.
כן, אז יש, אבל זה לא בכל, בתנך שלי אין את זה.
בחדשים.
יש את זה.
בחדשים.
לא, זה גם לא רק בחדשים, זה במהדורות מסוימות של החדשים. אולי בתנכים הגדולים או משהו כזה, בדעת מקרא הם תרגמו, כאילו תרגמו כאן בשורות למטה, תרגמו את הכל לעברית. יש כמה וכמה ספרים וחשוב להכיר את העניין הזה ולדעת, כדי שאפשר יהיה לקרוא ולעשות את הדברים בצורה ראויה וטובה. אנחנו היינו מצפים, וזה מה שההיגיון אומר, שאם כורש נתן לשוק היהודים, לבנות את בית המקדש, וכורש הוא מלך פרס, הוא שולט על כל העניין, לא אמורה להיות שום התנגדות. הכל צריך ללכת כשמן הטוב. יש רשות, ומי שנתן רשות הוא מוסמך לתת רשות לבנות. במאמר מוסגר, רב אביגדור, בהסכמי אוסלו, מתי עשה קריאה בבית המדרש, כשמסרו את עזה, עזה היא אחת מערי יהודה, וכשמסרו אותה, אז שאלנו אז את רב אביגדור, מה זה נקרא, הרי הצבא יכול להיכנס לעזה אם הוא רוצה. אז רב אביגדור אמר שהגדרה שלטונית זה מי שנותן אישורי בנייה. זאת אומרת, אם אני עכשיו גם בבית בעזה ואני רוצה להוציא מרפסת, אז יכול להיות שבכלל שלטון החמאס שם, אתה גם יכול להוציא טילים, לא רק מרפסת. אבל ברמה העקרונית, מי שנותן לך רשות, רשות לבנות, לעשות רישיון לחנות או דברים כגון אלה, הוא נחשב השליט, הוא נחשב. זה שהצבא יכול להיכנס לשם, לעשות את עצמו, זה לא אומר כלום.
מי ששליט על יהודה ושומרון זה למעשה ברק אובמה?
אנחנו לא יודעים כרגע בכניחות.
אני לא מבין את ההגדרה.
בסדר, אז תיגש לו בבידו, עכשיו לא קרה שום דבר. וזה לא ברק אובמה, ברק אובמה לא הסכים שיבנו יישוב בקדומים עם 1,000 משפחות, הוא לא הסכים שיבנו יישוב בקרני שומרון עם 1,000 משפחות. בוא נסתכל גם על הצדדים הנוספים שיש. אז אומנם אנחנו בתקופת בחירות, וכל אדם עולה לראש, ובשמחה וססון, וכולי, אבל בוא אנחנו נתנתק מהעניינים הללו, ונשתדל לשמור על שפיות. זה יהיה דבר מאוד מאוד לא קל בחודשיים הקרובים, אבל נשתדל בעניין הזה. אז זה הסוגיה, זה העניין, זו הפרשה שאליה אנחנו רוצים להיכנס. עכשיו, יש פה בפרק דבר מיוחד, לא מוצאים אותו בהרבה מקומות, אבל מוצאים אותו בתורה בכמה מקומות, והייתי רוצה שנתבונן בו מבחינת המבנה. הרי ספר עזרא ונחמיה נכתב על ידי עזרא. עזרא בסוף הקדנציה, ודיברנו בשיעורי המבוא, מי כתב ואיך כתב ומה עשה וכו'. עכשיו, הוא מתאר פה איזשהו עניין. עכשיו, אם אנחנו מתחילים את הפרק, אז אנחנו נפגשים פה במה שנקרא בעברית מודרנית אינטפאדה. התקוממות. מה קורה? וישמעו צרי יהודה ובנימין כי בני הגולה. עכשיו, כשאנחנו נתקלים בביטוי הזה, וישמעו צרי יהודה ובנימין, זה ביטוי שהוא לגמרי לגמרי לא פשוט. מי הם צרי יהודה ובנימין? אומר רש"י, הם הגויים אשר הושיב סנחריב בארץ ישראל. זאת אומרת, הם צרים ליהודה ובנימין. הם עושים צרות ליהודה ובנימין. הם לא קשורים ליהודה ובנימין. הם לא יהודים. זה דעה אחת. יש דעות אחרות שהם כן יהודים. אנחנו מכירים את זה שיש יהודים שעושים צרות כשרוצים לבנות כל מיני דברים. אז יש גם יהודים שלא תומנים את ידם בצלחת. אבל אני קורא את רש"י. רש"י אומר, הם האקום אשר הושיב סנחריב בארץ ישראל, כמו שנאמר, ויבוא מלך אשור מבבל ומכותה ומעבה, ויושב אותם בערי שומרון תחת בני ישראל. זה סיפור שמופיע בספר מלכים ב' פרק י"ז, אם נגיע אליו, נתעכב בדבר הזה. בכל מקרה, האנשים הללו עושים קצרות, ומה הם עושים? וישמעו צרי יהודה ובנימין, כי בני הגולה שחזרו, בונים היכל להשם אלוקי ישראל. עכשיו, למה הם שמעו? כי פתאום הסעות לחגיגת החודש השביעי בירושלים. פתאום הרי בפרק ג' למדנו שפתאום המקדש מתחיל להיות פעיל. עוד אין מקדש, עוד לא הכל מסודר, אבל העסק הזה מתחיל לתפוס תאוצה. פתאום יש חגיגת סוכות וחגיגת ראש השנה, ומדברים על זה בבתי הכנסת, ואנשים מתחילים לבוא, ודרכי ציון כבר לא אבלות, וכל הפרשה הזאת, כל הפרשה הזאת מתחילה. אז האנשים האלה מתעוררים כדי לעשות משהו, כדי, בוא נפריע לעניין הזה. וישוע זרובבל, זרובבל היה ראש הממשלה, הוא היה ראש העולים, הוא האיש שמחזיק את כל המערכת פה, מצאצאי בית דוד, זרובבל. וישוע זרובבל ואל ראשי האבות, ויאמרו להם, נבנה עמכם, כי ככם נדרוש לאלוהיכם. יש פה נקודה שהיום אני חושב שבתפיסה הדתית שלנו היא אחת הנקודות הבעייתיות ביותר, וזה הנושא של ערבוב קודש וחול. מה באים האנשים האלה ואומרים? לכאור הדבר לא פופולרי. למה אתם היהודים תתנסו על כולם? למה אתם תהיו חריגים? מה אומר אברהם אבינו לקדוש ברוך הוא כשהוא מצווה אותו על ברית מילה? עד עכשיו הייתי כמו כולם, עכשיו אתה מבקש ממני לעשות ברית מילה, פירושה של דבר שאתה מעמיד אותי במקום אחר מעבר לכל האנשים האחרים שלא עשו ברית מילה. ואנחנו מכירים את זה היום מהכותל ובניינים שוויוניים, והמון המון עיסוקים סביב הסוגיה הזו של חופש האדם וחירותו ובניינים, כולם שווים, אין שום נפקא מינה. היום למשל יש הצעות חוק, מה פתאום ההורים אחראים על הילדים? הילדים הם חלק מהמשפחה, ויש להם זכות דמוקרטית להצביע במשפחה אם לעשות כך או כך. ראיתי שהרב חיים נבון, ומישהו יצא בגלל זה שזה הרס כל המשפחה היהודית בכל עניין ובכל דבר. זאת אומרת שיש היום איזו תפיסה כזאת, זאת אומרת, אז מה אם הוא מפקד והוא חייל? הצבא למשל, ביטלת, היה לי כמה פדיחות מהדבר הזה. אני מדבר עם מישהו, אני קוראים לו נועה, מסתבר אבל שנועה זה בכלל חיילת, אבל אין היום מגדר בצבא, לא כתוב זכר או נקבה, נכון? אנשי ה... מה זה?
במערכת כתוב.
כתוב, במערכת כתוב, כי אני יודע שהיום... כן, כי כתוב שכאילו צריך לבטל את המגדר, מתייחסים לכולם...
יש כל מיני ניתוחים וכולי, משחררים אותם
לצבא, טוב, בסדר, בכל מקרה אני חוזר לעניין הזה, באים פה הגויים ואומרים, באים פה הגויים ואומרים, למה אתם? אתם קיבלתם רשות מקורש? לא, למה אנחנו משתתף איתכם? מה, למה אנחנו רוצים את בית המקדש? אתם רוצים פסוקים? כי ביתי בתפילה יקרא לכל העמים. בלפלא, כולם שותפים בכל העניין הזה. ולא, יש פה קריאו כתיב כמובן, וזה קריאו כתיב מאוד הגיוני, ולא, או שאנחנו לא זוכים בכלל, או שאנחנו זוכים. ממי אסר חדון מלך אשור, זה הבן של סנחריב, המעלה אותנו פה. עכשיו, איך היהודים יחלצו מהפלונטר, מהעניין הזה? ואז הוא אומר, ביום אליהם זהו בבל ויהושע, ושם אשי אבות לישראל, לא לכם ולנו לבנות בית לאלוקנו. לא מתאים. כי אנחנו יחד, אנחנו, רק אנחנו, זאת אומרת, אנחנו לבד, אנחנו יחד, אנחנו בניגוד לסרים, בניגוד לאנשים אחרים, כי אנחנו יחד נבנה להשם אלוקי ישראל, כאשר ציוונו המלך כורש, מלך פרס. זאת אומרת, הם תולים את זה בכורש, רק אנחנו קיבלנו את הרשות, ויהי עם הארץ מרבים ידי עם יהודה, ומבעלים אותם לבנות, וסוחרים עליהם יועצים להפר הצטן, כל ימי כורש, מלך פרס, ועד מלכות דריאבש מלך פרס. זאת אומרת, יש גם תיאור, ותכף נחזור לתיאור הזה, תדלגו איתי רגע יחד לפסוק האחרון בפרק, ואני אסביר למה אני קורא פרק של מסגרת מיוחדת. הפסוק האחרון בפרק כתוב בארמית, אבל מה כתוב בו? בהדר, אז, בטלת אבידת בית הנהדים בירושלים, בטלה עבודת המקדש בירושלים, ועבד בטלה עד שנת תרתי למלכות דריאבש מלך פרס. זאת אומרת, במשך איזשהו פרק זמן, שלא ברור לנו מהו, ואני חוזר על מה שאמרתי, וזה ילווה אותנו כל הזמן, ותכף נראה את הדבר הזה, כשאנחנו עוסקים בבית ראשון, השנים כתובות בתנ"ך בצורה מאוד מסודרת. אין לנו בעיה עם הדבר הזה. כתוב בספר מלכים בפרק ו', כמה שנים חלפו מיציאת מצרים, כמה שנים מאז שנכנסו לארץ, מה היה, איך היה וכולי. כשאנחנו באים לבית שני, אנחנו מגששים באפלה, עשרות עשרות מאמרים. סיפרתי לכם על מאמר של יהודי בשם חפץ, שהרב מידן כתב הקדמה של 150 עמודים למאמר הזה, בחוברת מגדים, כדי להבין את כל ההיסטוריה ואת כל החשבונות סביב בית שני, כמה שנים הוא עמד, מקובל אצלנו, 410 שנים בית ראשון, 420 בית שני, זה לגמרי לגמרי לא פשוט. יש לנו המון ממלכי פרס שבכלל לא נזכרו בתנ"ך, אז כל המערכת של החשבונות, אני לא מספיק שולט בפרטים של העניין הזה, אבל זה נושא מאוד מאוד בעייתי. וממילא, כשכתוב כאן שפסקה המלאכה, אני לא יודע להגיד לכם לכמה שנים היא פסקה. זאת אומרת, מרגע שכורש נתן את ההצהרה, כמה שנים באמת חלפו עד שכל העסק הזה התחדש וכולי. אבל למה אני קורא לדבר הזה מסגרת? כי בפסוקים א' ו-א' שקראנו, ראינו הפרעות לבניין בית המקדש בזמן מלכות כורש. זה חוזר על עצמו רק בפסוק האחרון של הפרק. כי מה כתוב כאן? בתלת אבידת בית אלוהים ירושלם, ועבד בתלת שנת הרבה למלכות דריאבש מלך פרס. זאת אומרת, דריאבש הראשון, הוא היה לנו את כורש, היה לנו את קלבוזי, ואחרי זה היה לנו את דריאבש הראשון. זאת אומרת שיש פה תיאור בתחילת הפרק על הפרעות, יש כאן סגירה של המעגל הזה, מה קרה עכשיו? מה יש בכל הפסוקים? אני לא מתכוון לדלג על פסוקים מו' עד כ"ג. בו' עד כ"ג עשה עזרא הסופר דבר מאוד מעניין. הוא הכניס עוד כל מיני פרטים שהיו בכל מיני תקופות לבניין בית המקדש. זאת אומרת, הוא קטע את הרצף הספרותי, אם מותר לנו לדבר בלשון כזאת. עכשיו, אם תגידו שנהייתי אפיקורס, ואני כבר מדבר בכל מיני מילים על רצף ספרותי בתנ"ך, מי יודע כבר מה קרה לו לרפטוביה, רק עזרנו אותו שבועיים, הוא כבר שלח ידו בחוכמת יוון. אז אם נפתח את חומש בראשית, זה לא מופקע הדבר הזה. תסתכלו לרגע בבראשית פרק כ"ח פסוק ה'. על יעקב, דברים שנתקענו איתם עכשיו. אני ממש סוגר את הנושא הזה.
למה יורדים לספר על יהודה באמצע?
נכון, בדיוק אותו דבר. זה הרעיון שיש פה. אז אני אומר, פתאום אנחנו מוצאים את זה גם בתנ"ך. מה כתוב בזה? בפרק כ"ח פסוק ה' בבראשית, וישלח יצחק את יעקב, וילך פדן הארם אל לבן בן בתואל הארמי אחי רבקה, אל יעקב ועשו. שם זה רש"י המפורסם, שרש"י אומר, לא יודע מה בא זה ללמדנו. כלומר, רש"י אומר, למה כתוב אל יעקב ועשו, מה המשמעות? והפרשנים כבר עוסקים בעניין הזה. אבל, זאת אומרת, יעקב נשלח לחרן, ואחרי זה, מה כתוב בכ"ח י', ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרן. עכשיו, מה קרה פה באמצע? באמצע יש פה כל מיני פסוקים שעל נישואי עשו, ומה אומר לנו רש"י? חזרתי לעניין הראשון, ויצא יעקב מבאר שבע, אומר רש"י, למעשה זה קשור למה שאמרתי קודם, אבל התורה הכניסה פה עוד איזשהו פרט. אני חוזר לספר עזרא, אז חמשת הפסוקים הראשונים מדברים על הפרעה בבניין בית המקדש בזמן כורש, הפסוק האחרון אומר לנו מתי הדבר הזה יסתיים, אבל באמצע עזרא שילב לנו עוד כל מיני הפרעות ותקלות שאנחנו תכף נתעכב עליהן, וכמובן שניתן את דעתנו גם על כמה סוגיות מרכזיות סביב העניין של בניין בית המקדש. עכשיו, הבעיה הגדולה שלנו, והיא בעיה שאני לא מתכוון לפתור אותה, אני מתכוון רק לעורר אותה, אם מישהו יעשה לנו מבחן, ילדים יקרים, בחורים חשובים, למדנו היום פרק ד' בעזרא, האם מישהו יכול להגיד לי על פני כמה שנים מסתרע הפרק הזה? כמה שנים היו ההפרעות האלה? אז הבאתי כאן איזושהי טבלה, שזה לא ברור, אני אומר שוב, אם זה מסתדר, כי אם זה מסתדר, אנחנו מדברים על עשרות שנים. כורש מלך 9 שנים, זה שנות המלכות שלו, קנבוזי בכלל לא נזכר בתנ"ך, אבל ידוע שהוא היה מלך פרס, דריווש הראשון, אחשוורוש, ארתחשסתא, איך אנחנו, באיזה שנים זה היה? אז יש לנו כאן, ואני מראה עד כמה חז"ל, ביקשו להעמיד אותנו על הקושי. תראו במקום מספר 2 מה כתוב בגמרא במסכת ראש השנה. תנא הוא כורש, הוא דריווש, הוא ארתחשסתא. אותו בן אדם, אבל שנות המלכות לא מסתדרות. כורש שמלך כשר היה, ארתחשסתא על שם מלכותו, ומה שמו דריווש. אומר שם המהרש"א, כורש מלך כשר היה, ממילות הפוכות, התעכבנו על זה כבר, כסף, כבש, סמלה, שלמה, שלמה, ארתחשסתא על שם מלכותו, דהיינו שם המדינה, ובספר דהי קרא, מלך פרס על שם האומה, כדאמרנו בפרקם הביומה, פירס פרס. זאת אומרת, איך אנחנו מבינים את כל העניינים הללו? והמעניין הוא שבעל המאור, רבנו זרחיה הלוי, בעל המאור על הגמרא שם בראש השנה, והרבה מאוד ראשונים התקשו בה, וזה מעניין שזו תקופה שחז"ל כאילו השאירו אותה עמומה, השאירו אותה לא מסודרת מבחינת חשבון השנים, וזה אחת הנקודות המאוד מאוד בעייתיות בין מה שמופיע בסדר עולם, מה שנקרא מסורת חז"ל, לבין ההיסטוריונים. בקטע של זמנים להבין את הפערים של השנים, מה בדיוק היה שם. אז אומר בעל המאור כך, אבל הפירוש הנכון לפי הפשט, זה שכתוב, ומטעם כורש ודריווש וארתחשסתא המלך פרס, 3 מלכים היו, והרי הוא כמו שאמר מלכי פרס, כי כל אחד מהם היה מלך פרס, והשניים הראשונים הוזכרו לעניין בניין הבית, שכורש היה המתחיל ודריווש היה המשלים, וסמוך להם ארתחשסתא המלך האחרון, שאף הוא בנה חומות ירושלים, כמו שמפורש בדברי נחמיה, ובכולן נתקיימה נבואת ישעיהו. וזה הנושא הבא שלנו, שכתוב, ובנו בני נכר חומותייך, ומלכיהן ישרתונך, ואין זה ארתחשסתא הראשון שציווה לבטל מלאכת בית המקדש. לפיכך שמחן הכתוב לשלושה מלאכים הללו, והזכירם בזה אחר זה להזכיר שבחן וזכותן. אז הוא גם כן מנסה פה לעשות לנו איזשהו סדר, ואני אומר שוב, לצערי, אני לא שולט מספיק בסוגיה ההיסטורית, ומה קורה ואיך קורה, ואני בוודאי לא רוצה לומר דברים שאינם נכונים, שיכולים סתם לגרום לכל מיני שיבושים. אז בואו נתקדם הלאה. זה ה... כן.
לפחות כאן בגרף הזה זה 22 שנה לפחות.
הפרק שלנו.
כן, כן. הפרק שלנו. משיבת ציון בערך עד בסוף בניין בית שני.
עד סוף בית שני.
עד סוף בניין בית שני.
עד סוף בניין. 22 שנה. אז הנה מתן מצא שזה 22 שנה, ראיתי מקומות שכתוב יותר. אנחנו יכולים להסתכל פה, אני גם לא יודע עד כמה זה, למרות שזה תנ"ך מוסמך ביותר, אז בהחלט אפשר לקחת את זה לפחות כדוגמה, זה אפשרות אחת. עכשיו, אז בואו נחזור לעניינים שלנו, אחרי שדיברנו על המסגרת של הפרק, בואו נלמד אותו ונראה מה כתוב. זה מאוד מעניין שבפרק ב' כשדיברנו על רשימת העולים, אני לא יכול לשכוח את הדברים של אוהד על המחסור בנביאים, זאת אומרת על כל הסיפור של הנביאים מסביב לזה, אבל למה הם נקראים שרי יהודה ובנימין? הרי עלו מכל השבטים. למה דווקא מאפיינים את זה כצרי יהודה ובנימין? היה צריך להגיד שרי עם ישראל. כאילו הכל הולך סביב יהודה ובנימין, סביב יהודה ובנימין בדווקא. יכול להיות שבאיזשהו מקום דווקא השבטים הללו שיושבים פה סביב בית המקדש הם גורמים להפרעה, הם אלה שמתעסקים בזה, להם זה אכפת, הם פועלים, הם עושים, אז כאילו ההפרעה היא בדווקא להם, כי הם בהחלט תופסים פה איזשהו מקום בעניין הזה. עכשיו ברור, וכך אומרים כל הפרשנים, את השם הזה צרי יהודה ובנימין נותן להם עזרה כשהוא כותב את הספר. בשעת מעשה אף אחד לא הלך להגדיר את זה. כמו שאצלנו, אדם נסע ברכב, זרקו אבן, זרקו בקבוק תבערה. אתה אומר, רגע, יש פה איזו התקוממות, יש פה איזה עניין, איך אנחנו מגדירים את כל הפרשה הזאת. עכשיו, סרובבל, אמרנו שנחשב, אני עובר לפסוק ב', וישנו צרי יהודה בנימין, כי בני הגולה בונים אחד השם אלוקי ישראל, ויקשו את סרובבל, בנחמיה, בפרק י"ב, פסוק א', כתוב במפורש, שהוא היה המנהיג של כל העולים, ולכן הם ניגשים אליו, ויאמרו עליהם, נבנה עמכם. מה זאת אומרת? נבנה עמכם, כי ככם נדרוש, כי ככם נדרוש לאלוהיכם. אומר המלבין, יש פה כוונה תמימה. גם אנחנו מעוניינים בקדוש ברוך הוא. אומר המצודות דוד, יש כאן ניסיונות לעכב את הבנייה. זאת אומרת, שני פרשנים שכל אחד פירש את הבקשה הזו של אותם גויים, של אותם מפריעים, המלבין אומר, יש פה כוונה תמימה, גם הם רוצים להיות שותפים בבית המקדש. אומר המצודות, לא, הם רוצים להעכב, הם רוצים לשבש, הם רוצים, וגם רש"י, גם רש"י כמו המצודות, שמדובר פה על משהו שרוצים לשבש ולהפריע לכל העניין. עכשיו, מה זה ולא, מה הוא אומר לו? ולא, אנחנו זובחים מימי אסר חדון מלך השיעור המעלה אותנו פה. אסר חדון הוא בנו של סנחריב. סנחריב היה מלך השיעור והגלה את עשרת השבטים, והוא מלך תחתיו. עכשיו, אז הם באים ואומרים, יכול להיות, אני אומר, אני מנסה לחשוב לרגע, לו יצויר שכורש נותן פרמיה למי שעוזר לבנות את בית המקדש, שכר מעודף, מקצוע נדרש בעת ההיא, אז כל מיני אנשים רוצים לתפוס על זה טרנד. עכשיו באים ללשכת העבודה, אומרים להם, שמה, אתם לא מתאימים, אתם לא שייכים לכל העניין הזה. אז הם מתווכחים, אז הם אומרים, אז הם עושים, אז מה הולך ואיך הולך, איך אנחנו פועלים בדבר הזה. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם שאלה, אנחנו חיים במדינת ישראל תשע"א, אני לא יודע מתי מישהו מכם לאחרונה היה עסוק בפרויקט של בנייה. תנסו היום לבנות משהו עם יהודים, תנסו, כל אחד גר פה באיזשהו מקום בארץ או משהו כזה. האם יש אפשרות היום לבנות מבנה בסדר גודל של ישיבת הכותל עם פועלים יהודים בלבד?
אבל אנחנו רצינו רק לשפץ את הבית, לא הצלחנו למצוא את כל הפועלים יהודים.
לא הצלחתי למצוא. ואני, אני הקטן, ששיפצתי ולקחתי קבלן יהודי, והייתי רגיש לעניין הזה, הוא אמר לי, תשמע, את הכסף אתה נותן לי, אני אחראי, אני עושה הכל, אבל העובדים פה, תאילנדים, ערבים ישראלים, בקיצור, עוד כל מיני אוהבי ציון כאלה ואחרים וכו'. ועכשיו אני מחווה את השאלה, האם הדבר הזה מותר בבית המקדש? בעזרת השם, מבני המקדש, עכשיו צריך פועלים. ובכל מיני מצבים אתה נתקל, עכשיו יש דווקא איזושהי התעוררות, אפילו כמה בוגרי ישיבת הכותל קשורים לזה, יש איזו חזרה של סטודנטים לכפרים כאלה, חוזרים לטבע, לעבודת חקלאות, יש בערבה כמה מקומות כאלה, יש בגליל כמה מקומות כאלה, מנסים, מתחילים להבין שזה משהו לא נורמלי הדבר הזה. אתה מחפש רצף, אחד יעשה את הקרמיקה, איפה אתה מוצא אדם יהודי לדבר הזה? אז עכשיו השאלה, מה קורה כשדובר על בית המקדש? האם בבית המקדש מותר להעסיק פועלים? תביאו לי ראיה מההיסטוריה. איזה אדם בנה את בית המקדש? בבית הראשון. שלמה, ומאיפה הוא הביא אנשים? הבחירות התחילו להשפיע לך, אני כבר רואה. אל תראה לזה יותר מדי קשה. מי שלוקח את זה מדי מדי קשה, מתאשפז, כי זה המצב קשה מאוד. וילך להיות עוד יותר קשה.
אני לא התפקדתי לאף מפלגה בפריימריז.
זאת אומרת שיש לך סיכון להתבחר לכל מקום, אתה יודע מה זה? זה משהו עדין. אז בקיצור, שלמה, אז אמרת יפה, מי שלמה מביא?
חירם.
חירם מלך צור. הוא מביא אותו, הוא שולח לו כל מיני פועלים, כל מיני אנשים. איך אנחנו מתייחסים לעניין הזה? אז תראו את מה כותב בעל התפארת ישראל במשניות, במסכת מידות, במקום מספר 4. ויש לומר שיבנו הנוכרים, מותר לנוכרים לבנות את בית המקדש, כי עניין שנאמר ועמדו זרים וראו צונחים. ואם משום, תראו את הפסוק שמביאים, את הפסוק מהפרק שלנו, ואם משום לא לכם ולנו לבנות בית אלוקינו, היינו בבונים משלהם. תדע, דרי שלמה המלך עליו השלום, כמו שאמרנו אריה לפני רגע, ביקש מחירם שישלח מעבדה וסיום בבניין הבית. ואף אגב בנוכרי אסור לכנוס אפילו לחי, ופרצו חומות מגדלי שמנו לפני שבוע ויום, על היפנים שנכנסו, מיות מעלות, והרי מעלות דאורייתם, ואף דאשת חרב המקדש, על קדושת המקדש קדושה לעתיד לבוא, להתאדר אל הרי בקדושת חיים שנוכרי נכנסנו שם, הוא מדרבנה. אז מה עושים עם הדבר הזה? ואני קורא את הרמב״ם מלכות שקלים. קרש היו בונים מהר הבית להר המשחה. הר הבית, לפנינו, הר המשחה, איך הוא נקרא היום? הר הזיתים. הר הזיתים, זה הר המשחה, זיתים, שמן. וקרש שמוציאים עליו שעיר המשתלח, ושניהם נעשים משיירי המשקה. וכן מזבח העולה והאיכל והזרות נעשים משיירי המשקה. אמת המים של ירושלים, בחומת ירושלים, בכל מגדלותיה, בכל צרכי העיר, באים משיירי המשקה. ועובד כוכבים שיתנדב מעות לדברים אלו, או לעשות עמהם בחינה, אין מקבלים ממנו. אין מקבלים ממנו. ואפילו גר תושב. גר תושב זה אדם שקיבל על עצמו שם המצוות בני נוח, הוא לא גר צדק, גר צדק שאחד שמקבל עליו כל תרי"ג מצוות, גר תושב אחד שמקבל עליו שבע מצוות בני נוח, שנאמר לא לכם ולנו לבנות, ונאמר ולכם אין חלק. זאת אומרת שכל פוסקי ההלכה מביאים מהפרק שלפנינו ראיה מהדברים הללו של זרובבל, לא לכם ולנו, שזה לגמרי לא פשוט. אני פותח פה סוגריים שאני ממש ממש לא רוצה להיכנס אליהם, כי גם בזה אני לא שולט. אני מניח שכולם היו עסוקים בשנתיים האחרונות, האם מותר לקבל תרומות מנוצרים לקייטנות של בתי ספר בקיץ? זה מתחכך בשאלה הזו. זאת אומרת, זה עומד, אני לא מחבר דעה, לא אומר, גם זו סוגיה, לא מכיר אותה, אני כבר לא יודע מה האמת ומה השקר, ומה הם עושים כך ומה הם עושים אחרת. ואם זה נוצרים אוהבי ישראל, ואם זה אנשים כאלה, ואם זה אנשים אחרים, אבל אנחנו רואים שכל דבר זה תורה, כל דבר זה סוגיה, כל דבר צריך ללמוד, כל דבר צריך להתבונן, כל דבר צריך להכיר אותו ולדעת אותו. זה לא סתם מתאים לי כך או מתאים אחרת. והדבר הכי גרוע, שהמון אנשים שלא מבינים בדברים האלה, מחווים את דעותיהם. זה סוגיות שצריך ללמוד אותם, צריך להכיר אותם. אז ממילא הוא אומר להם, ויאמר להם, אני בפסוק ג', זרובבל ויהושע ושאר ראשי האבות לישראל, לא לכם ולנו לבנות בית לאלוקנו, כי אנחנו יחד, הכוונה היא אנחנו לבד, נבנה להשם אלוקי ישראל, כאשר ציוונו המלך כורש מלך פרס. ויהם הארץ מרפים ידיה מיהודה ומבעלים אותם לבנות. בקיצור, עושים פן של המסעית שמביאה חול, מעקבים. מה? כן, הזרים, הם הארץ, הזרים, אלה שנמצאים פה, וסוחרים עליהם יועצים להפר עצתם כל ימי כורש מלך פרס ועד מלכות דריווש מלך פרס. ואז ראינו את הסיום של הפרק, ועכשיו יש לנו כאן תיאורים. זאת אומרת, עם הארץ, אם שאלת, אז רש"י אומר שזה צרי יהודה, אולי גם אנשים מבני ישראל נכנסים לכל מיני פחדים, לא ברור, לא כתוב מה נפסד. עכשיו, מה קרה עם הקורבנות? ראינו שבאחד בחודש השביעי התחילו להקריב קורבנות, האם הפסיקו, האם המשיכו, מה בדיוק היה? אין לנו שום, שום תיאור, אבל תראו לפתע פתאום מה קורה לנו כאן. ובמלכות אחשוורוש, בתחילת מלכותו, כתבו שטנה על יושבי יהודה וירושלים. מתארים לנו, כמו שאמרנו קודם, שמכניסים כבר לפרק כל מיני הפרעות שהתרחשו במהלך השנים, ומדובר כאן על אירוע אחר לחלוטין, שקרה בוודאי הרבה יותר מאוחר, ויכול להיות שאין לו הגזרות של המן, יכול להיות שזה בכוונה, יכול להיות שמשהו אחר שלא נזכר במגילת אסתר, אבל ברור שהמן הצליח במחשבה שלו על רקע שנאת ישראל. דבר כזה לא יכול לצמוח סתם. עכשיו, מה מעניין פה? מעניין פה זה הגמרא במגילה בתתווה עמוד ב'. כתוב בגמרא במגילה, ויאמר לה המלך מלך אסתר המלכה, ומה בקשתך? עד חצי המלכות והנתן לך. עד חצי המלכות אני מוכן לתת לך. דורשים חז"ל, עד חצי המלכות ולא כל המלכות, ולא דבר שחוצץ למלכות. ומה הניעו בניין בית המקדש? ויש לנו קושי להבין האם כשאנחנו קוראים את מגילת אסתר, האם מדובר שהמקדש בנוי או שיש כל מיני תהליכים. הרי את הפסוק בכלים מכלים שונים ששתו יין בכלים של בית המקדש, האשכנזים מנגנים בניגון של מגילת איכה, והחשברוש רק לבוש בבגדים של כהן גדול. יש פה כמה וכמה עניינים. עכשיו, מסתבר שאיימו על אחשוורוש ואמרו לו, אם אתה תיתן לרשות לאסתר לבנות את בית המקדש, היהודים ימרדו בך, לא יהיה לך שום סיכוי. אז הוא אמר, עד בית שעומד בחציו של עולם, ירושלים זה אמצע העולם, אז לזה הוא מסכים וכולי וכולי. אני ממשיך הלאה. ובימי ארתחשסתא, פה אנחנו כמובן צריכים לקרוא את זה בצמידות ללשון הארמית. זאת אומרת, זה עוד איגרת שטנה, ומדובר פה על דברים שקרו אחרי התקופה של זרובבל, אבל עדיין המשיכו להפריע, ואולי גם דברים שקרו בכלל אחרי שהבית כבר היה בנוי. אז מה קורה? ובימי ארתחשסתא כתב בשלם מטרדת תבאל ושאר כנבתיו, זה החבר שלו, השרים שלו, אל ארתחשסתא מלך פרס, וכתב הנשתבן זה האיגרת, כתוב ארמית ומתורגם ארמית. למה? כי זאת השפה הרשמית שהייתה באותו מקום. ומה כתוב שם? רחום בעל תאם, זה המפקד, ושמשי ספרה, כתבו איגרא חדא על ירושלים לארתחשסתא מלכה כנמה. הם כתבו איגרת על ירושלים למלך לאמור. ומה כתוב שם? הדן רחום בעל תאם ושמשי ספרה ושם כבנתאון, דני ואפרסתכי, טרפלי, אפרסי, ארכבי, בבלי. זאת אומרת, מדובר פה על כל הדיינים, האפרסטים, הטרפלים, כל בעלי התפקידים, וכל שאר העמים, שמה? ושם ומיה דאגלי הסנפר הגדול והנכבד, ויקיר אבותי ממו בקריה בשמריין, אותיב אותם בעיר שומרון, ושר עבר נהרה וחיימת. ואתה, דנה פרשגן איגרתה, זאת אומרת, זו האיגרת, ודשלחו, שהם שלחו לארתחשסתא מלכה, עבדי חנש ליברת נהרה וחנת, לאמור, ידיע להווה מלכה, אנחנו רוצים להודיע להוד מעלתו של המלך, די יהודיי, שהיהודים דיסליקו מן לבטח, שעברו, עזבו אותנו, עלו מאיתנו, באו לירושלים, קרייתה מרדתה, זאת אומרת ירושלים זו העיר המורדת, העיר הנוראית הזאת שהם עלו אליה, ומה הם עושים? ושוריה, סליחה, עתו לירושלים מרדתה, ובאישת הבנים ושוריה שכללו ואושיה יחיתו. זאת אומרת, הם בונים את החומות, הם משלימים את היסודות, הם עושים שם בניין שלם. כאן ידיע להיבט למלכה, כדאי שיהיה, שהמלך ידע, דיהן קרייתך תתבנה ושוריה ישתכללו, אם אכן העיר הזאת תתבנה והחומות שלה יושלמו, מידה בלו. זאת אומרת, המלך, האוצר של המלך ינזק, והלך לו ייתנו ואפתו מלכים תנזק. זאת אומרת, הם לא ישלמו לך כלום, הם לא, אוצר המלך יתרוקן. רבותיי, ממש אנטישמיות קלאסית. קלאסית. מה אנחנו שומעים בשנים האחרונות? מה אנחנו רואים? מה פה? העיר ירושלים מורדת? כאילו, עם ישראל לא קשור לירושלים. זה איזושהי, איזושהי התנחלות שהם באו אליה ומסבירים למלך כמה הוא מנזק. כאן, כהן כל כבדי מלך איכה למלכה ועובד מלכה להאריך לנה למחזה, מכיוון שאנחנו לא רוצים לראות את בושתו של המלך, על דנה שלחנה ועודה לה למלכה. אנחנו הרי דואגים לך המלך, יהיה לך מזיון, יהיה פחות הכנסות, יהיה פחות דברים, לכן אנחנו מודיעים לך את העניין הזה. ומה? וכדאי לך לבדוק די יבקר בספר דחרני אבי אבטח, תסתכל בספר הזיכרונות של אבותיך, ותשתכח בספר ותנדע, דקריית הדח קריה מרדה ומאנזק מלחין ומדנן ואשדור עובדים בגבעה מן יומה. תדע לך, זו עיר ותיקה שהיא מזיקה לכל המלכים, וממילא כדאי להמשיך להחריב אותה. מודיעים אנחנו לך, דקריית הדח תתבנה ושורה ישתכנו לקבל דנה, חלק בעברה נערה לא יתלך. זאת אומרת, אם העיר, אם זה באמת יהיה, אז אתה תפסיד את כל העניינים כולם. וחתימה, פתגם אשלח מלכה על רחום בן תמה ושימי סיפורה ושאר מתות ידבים ושמרים שער עברה נערה שלנו וכאלה. זאת אומרת, אתם מודיעים לו את כל העניין, את כל העניין הזה בצורה מסודרת. ואז הם מקבלים תשובה. נשתבנה. זאת אומרת, המכתב. די שלחתון עלינה מפרש כרי קדמי. אומר המלך חזרה לאותם צרי יהודה ובנימין, קיבלתי את המכתב. קראו אותו לפניי ואני מתייחס אליו. ומה אני אומר? ומיני סעין תאמה. תדעו לכם, יצא ממני צר. ובקרו והשכחו דקריית הדח מן יום העלמה. על מלכים מתנשא ומרד והשתדור מתעבד בה. דרך אגב, שכחתי, אני מבקש סליחה, השיעור הזה מוקדש לזכרו של מיכאל סידבון, שלא נסעתי להזכרה שלו 13 שנים, עשירי בטבת, עלינו למטה. אמא שלו אמרה לי, אני התנצלתי, כי כל שנה אני נוסע, אבל חשבתי שאני מבטל את השיעור פעם שלישית היום, בכלל כבר תוציאו עליי חוזה, תוציאו אותי לפנסיה מוקדמת. אז אמרתי לאמא שאנחנו נלמד פה ונקדיש את השיעור לעילוי נשמתו. מיכאל בן אילן שמעון ולינדה סידבון. ממש הערב 13 שנה, הוא נהרג בעשירי בטבת. אז פתאום, לא יודע מה פתאום נזכרתי בו, אבל כנראה שהייתי צריך להיזכר בו. ממש התפעלתי, אמא שכולה אומרת לי, אם אתם לומדים בישיבה לעילוי זה, הרב ליפשיץ מוותרת לך, אל תבוא לאשדוד. כי כל שנה, השנה הם שינו משהו, הם עשו איזו הזכרה מסוג אחר, אז היה מאוד לא נעים שאני לא נוסע, אבל זה בדיוק עכשיו בשש, וזה איך אפשר, אי אפשר הכל ביחד. אז מה הוא אומר להם? אז מצאו מלכים שתקיפים היו בירושלים ותנו צר לבטל, ומה הוא אומר להם? וסעיר עיניו ושאלו לנאבד הדנה, למה הזיע חבלה להנזקת מלכים? זאת אומרת, תגדל החבלה, בוא נפסיק את המלאכה, אדם מנדי פרשגן, אני בחף ג' נשתבן אדיר תחשסתה מלכה קרי קודום רחוב ושמשי בספרד פתאון, אז זה לא בבהילו לירושלים על יהודיי ובטלו עמו בעדרה וכי. זאת אומרת, אז הם הלכו בחיפזון, הם קיבלו את המכתב וביטלו את עבודת המקדש וכו'. אנחנו רואים ממש מה זה הסתה של אנשים שקראתי את זה מהר וכולי. אני אומר שהוא כל אחד ייקח באחד התרגומים בעברית שהזכרנו, יוכל לעשות את הדברים הללו בצורה מאוד 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 מסודרת. ויש כאן שאלה שהמלבים עוסק בה, לא יודעת כמה נספיק להתכנס אליה, ו... ובואו נקרא את שתי השורות הראשונות בחמש. והנה טרם שנבוא לבאר העניין הבא, הציע הקדמה אחת כי יפלא מאוד אחר שכורש זה בעצמו נתן דת לבנות, ואמר שהשם פקד עליו לבנות לו בית, איך בימים מועטים החזיר את הדת וביטל הבניין? וידענו כי בדתי פרס ומדי כל כתב אשר נכתב בשם המלך הוא לא יכול המלך לבטלו בשום אופן, כמבואר בניין דניאל ובניין אחשוורוש, שלא יכול לבטל כתב הדת אף שניתן בטעות, כמו שדיארנו בפירוש מגילת אסתר. אומר המלבים, אנחנו צריכים להתבונן מה קרה פה, הרי כורש נתן להם רשות, אז מה פתאום כל הדבר הזה, כל הדבר הזה השתנה? אני רוצה לעמוד עוד על כמה דברים בפסוקים שאולי, אולי הפער בין הכרזת כורש לבין השדרוג הנוכחי הוא קשור לפרט לחם. הכרזת כורש הייתה על בניין המקדש, וכאן הכתרוג הוא על בניין כל העיר. זאת אומרת, הייתה כאן הפגשה שנתנו ליהודים רשות למשהו, והנה הם הולכים וחוטפים להם ועושים כבר חומות העיר. זה לא קשור לבית המקדש. אז אולי זה יכול להזמין קצת את הפער ואת העניין ואת כל מה שיש. הם כמובן לוקחים פרטים תלים, מחברים אותם, עושים, זאת אומרת, זה קל מאוד לבוא לאדם להגיד, תשמע, אתה תנזק כלכלית, אתה תנזק זה, תנזק זה, בהחלט דברים הם לא מבינים, או שהם רוצים למנוע את זה, כי היהודים רוצים הרי, מה זה לבנות את המקדש? לבנות את המקדש זה לבנות את ירושלים, זה להקים מדינה יהודית, זה לעשות הרבה מאוד דברים מסביב לעניין הזה, והם נותנים תוקף והכיתוג שלהם מתקבל. שימו לב, אפשר לראות את זה, לדייק את זה בלשון הארמית, שגם המלך מקבל איגרת וגם קוראים את זה לפניו. לא שמעתי, לא ראיתי, המזכירה תעיקה את זה, לא עבר דרכי, כל העניינים הללו קוראים את זה לפניו, וגם יש את העניין הזה. ויש כאן תיאור, הגזרה היא שלא יבנו את העיר, אין מזכור של בית המקדש, ובכל אופן כורש מבקש מאוד מאוד מהיהודים לנהוג בעדינות, להיות זהירים, לא להסתבך, וכנראה שהיהודים לא בדיוק הסכימו להפסיק את הבנייה, כי הם ידעו שאם הם יפסיקו, מי יודע מה יתחדש ומה יהיה מסביב לעניין הזה. אנחנו חייבים לסיים, אז אם אני מסכם עניינו של פרק ד' בעקבות ההתעוררות הגדולה של התחלת עבודת הקורבנות בהר הבית, שעדיין אין בית מקדש, מתעוררים צרי יהודה ובנימין. ראינו שהחמשת הפסוקים הראשונים של הפרק והפסוק האחרון הם עוסקים בהפרעה הזאת, שבאמצע נכנסים החשברוש ועוד כל מיני דברים שנשלחו. אמרנו שזה תחילת הפגישה שלנו עם הלשון הערמי שמאוד מרובה בעזרה ובנחמיה, וראינו את ה... ניסינו אולי להסביר, לא הספקנו לראות את כל המלבים, אבל בעזרת השם שבוע הבא פרק ה' אנחנו רוצים להתקדם. אז ראינו שייתכן שהפער בין הצהרת כורש שהייתה על המקדש לבין העבודה של היהודים שהייתה על כל העיר, יכול להיות שהיא זאת שגרמה להתעוררות הגדולה ולמרד הגדול שנוצר פה בעקבות הדברים הללו. תודה ולהתראות.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.